אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת, שלום דנינו, ליכוד. שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, ככל שאפשר.
טוב, אז בתוך כל המצב הלא קל הזה, קיבלנו אתמול את מסקנות ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון. והמסקנות של ועדת החקירה היו מאוד מאוד לא קלות. הוועדה הטילה אחריות אישית על ראש הממשלה נתניהו, השר לביטחון הפנים לשעבר אמיר אוחנה, ומפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי. עכשיו לגבי ראש הממשלה אמרו שהוא לא צריך להתפטר, אבל הטילו כל מיני מגבלות כאלה ואחרות על המשך כהונה של אחרים. מה יש לך להגיד?
באסון הזה נהרגו לנו 45 איש, זה היה באמת אירוע טרגי, היה אסון לא קטן, באר מירון, והתמונה שם שכל מה שקרה על האר הזה הייתה נמשכה שנים. מסתבר שזה התחיל אפילו לפי הארכיון מהתקופה של עמוס בן גוריון כמפכ"ל. כבר ב-55-56 דנו
לא,
בכנסת.
אבל לא היו כל כך הרבה אנשים שאלו.
נכון, מה שאני מנסה להגיד זה שיש שם נחלות וזיכיונות והחזקות ומסורות מאוד מאוד חזקות, וכמובן אותה מעורבות משפטית ארוכת שנים של יועצים משפטיים שמגנים על קניין כזה ועל מסורת כזאת, שלא אפשרה למיניסטרים שמתחלפים אצלנו באופן תדיר באמת לפתור את בעיית הצפיפות ואת הבעיה של העלייה לאר. אבל צריך לזכור שבסופו של דבר זה בעיה של ארגון ותכנון של אירוע חברתי רחב משתתפים, ומי שהיה לו את החשש כמפקד במקום להגיד אני לא מאשר את ההתכנסות הזאת. זה קרה לנו בערד, זה קורה לנו בגשר המכביה. אני אומר,
זה קורה לנו יותר מדי פעמים.
קורה לנו יותר מדי פעמים, וזה לא יכול כל דבר כזה להגיע לאחריות של ראש ממשלה. זה לא המקום.
אבל מפכ"ל?
כן, מפכ"ל כן. אני חושב שבאמת המסקנות היו מדודות.
שר?
אני חושב שהמסקנות היו מדודות. אותו שר שהיה...
מה שר?
התפטר, סיים את תפקידו, הוא לא יוכל לשמש כשר, כי הוא באמת היה שר הישיר, שזה היה...
שר לביטחון פנים הוא לא יכול לכהן.
לא, זה אתה מדבר על חבר הכנסת, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, אני מדבר על ראש, על שר הדתות, שגם לגביו, אביטן אני חושב השם שלו,
כן, כן.
שלגביו הכריעו שהוא לא יוכל לשמש כשר. אני רואה את זה מאוד מאוד מידתי, והם לא יכולים לא להגיד שראש הממשלה אחראי אני, באופן
אני,
כללי.
הבנתי, יש צדק בדברים שלך, אבל אני שואל שאלה פשוטה. למה מי שהיום יושב ראש הכנסת ושר, צריך לאשר תוכנית אופרטיבית של מפכ"ל, שעבר את כל הדרגים המקצועיים מלמטה? מתחתיו, יש בזה איזושהי מידה של צדק אולי?
אני מבין את העמדה הזאת, אני מבין גם את העמדה האחרת שיכולה להגיד...
אני חלילה לא מתווכח עם ועדות חקירה, בוודאי שלא במקרה הזה, כי פה היה מחדל נוראי. אני שואל באופן כללי, האם שר צריך לאשר החלטה אופרטיבית של כן לעלות או לא לעלות להר מירון במקרה הזה? והאם אתה לא מטיל עליו אחריות מעבר למה שצריכה להיות ביותו השר הממונה ולא השר הבודק של כל דבר שהמשטרה צריכה בעצם לבדוק?
אז כמוך, כמוני, שאני באמת מנסה לאמץ כל מסקנות של ועדות חקירה, למרות שמותר לי לבקר את חלק מההחלטות שלה, אבל בעיקרון אני מקבל, אני חושב שהן היו מדודות. כבר בוועדת אגרנט נתבע המושג אחריות מיניסטריאלית. כן. אז אני חושב שאמיר אוחנה עושה תפקיד באמת בצורה מעוררת כבוד והשראה כיושב ראש הכנסת, ובטח צפוי לו עתיד, הוא מהנבחרת של הצמרת של הליכוד, ואם הוועדה הסתפקה בזה שהיא אומרת לתפקיד הזה הוא לא יוכל לחזור, אני חושב שזה סביר, וזה גם אגב
כן,
היה
חושב,
מקובל
חושב,
עליו.
אני חושב שאתה צודק. בני גנץ, האם זה נכון שמה שאנחנו רואים זה בעצם עקיפה של ראש ממשלה בישראל והליכה בניגוד לכל התקנות והדברים שהיו בעבר, לנסוע ישירות לארצות הברית בלי לעשות מעבר דרך ראש הממשלה והסכמת הממשלה לנסיעה הזאת?
אסכים איתך ב-100%, אני חושב...
אני רק שאלתי.
כן, אבל זה בגוף השאלה. אני חושב שמי שמציר על עצמו כמוביל מפלגה ממלכתית, הוא התנהג באופן בלתי ממלכתי לחלוטין. הביקור הזה היה ביוזמתו. זה לא שהוא נענה לבקשת האמריקאים והיה קשה לסרב להם. הוא עושה את זה בדקה ה-90, מדבר עם ראש הממשלה. אני חושב שזה, והוא, אני חושב, באחד ממסיבות העיתונאיות אמר שאני כחבר באותו קבינט שותף להצלחות ושותף לכישלונות, ואני חלק מהצוות.
מה היה לו להגיד לאמריקאים?
אז אני חושב שלא היה לו הרבה מה להגיד לאמריקאים. אני חושב שלאמריקאים היה הרבה מה להגיד לו, ואני לא חושב שהוא הגיע עם איזה בשורה, אבל יחד עם זאת, אם מותר לי לראות איזה טיפה של משהו טוב, זה שהם שמעו ממנו שלרפיח אנחנו נגיע, לרפיח אנחנו מוכרחים להגיע, וזה בעצם המחלוקת העיקרית שעומדת מול האמריקאים. אני בטוח שהוא בפועל הציג עמדות שהם בכללותם מייצגות את הקבינט, וזה טוב שהאמריקאים שמעו את זה.
בשביל לייצג את הקבינט לא צריך לנסוע לארצות הברית ולעקוף ראש ממשלה, לא?
זה קרה, התחלתי בזה, ובאמת אני חושב שזה לא המקרה הראשון. זאת אומרת, כשאני שומע הרבה פעמים את גנץ שהמשפט הראשון שלו סותר את השני והרביעי לא עולה בקנה אחד עם השלישי, ומנסים להסיק פה את כל העולמות ולעשות פוליטיקה קטנה, וזה חבל לי שאיש הגון כמו בני גנץ מתקפל לפוליטיקה הנמוכה והשטוחה ומשחק לפי הכללים האלה, וזה חבל.
ישראל דורשת מארצות הברית, דורשת מארצות הברית, הוא בצורה מאוד מאוד ברורה גם מהמדינות האחרות, בעיקר אלה החברות במועצת הביטחון, להכריז על החמאס כארגון טרור המבצע פשעים נגד ישראל, פשעים שאי אפשר אפילו לדמיין את מה שהם עשו בשבעה לאוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר. אלו נקראים פשעים נגד האנושות, וארצות הברית, לפחות הרפובליקנים, הודיעו שהם יסכימו, שהם ידרשו את זה. כנראה שנשיא ארצות הברית לא יתנגד לכך. והבנתי שגם מדינות נוספות שבהתחלה לא כל כך רצו את זה, שמתנגדות לכניסה לרפיח, אומרות שבעניין הזה הם יסכימו וישראל תקבל את ההחלטה יחד עם המדינות האלה כדי להגיש את זה, ובאיזה צורה יגישו את זה. ההכרזה על החמאס כארגון טרור שמבצע פשעים נגד האנושות, זה אחד החובות המוסריות ביותר לעולם, ובוודאי ובוודאי לחטופים ולמשפחותיהם.
כן, האמת שאני די מופתע שהחמאס לא מוכר כארגון טרור בכל מדינות ה-OECD. אני חושב שבחלקם כן. וזה מפתיע שזה לא היה עד עכשיו, כי הפשעים שעשו גם בעבר כבר הצדיקו. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, אני חושב, זה מעמיד סימן שאלה מוסרי.
הם ניסו להתעלות על הנאצים והאכזריותם.
ממש כך, ואני חושב שזה מעמיד שאלה מוסרית על המדינות האלה. כן, כן, והזוועה הזאת, אני חושב שלא יכולה להשאיר אף מדינה אדישה לעניין הזה, והקריאה של שגרירנו מהאום לשר החוץ השבוע, אני חושב שזה היה מסע...
אתמול,
אני חושב שזה היה מסע נכון מאוד. רגע, לסמן לכל העולם, חברים, קורה פה משהו. מישהו מנסה להעלים את האלימות הזאת של החמאס. מישהו מנסה להעלים את המעשים האכזריים.
אתה יודע מה שהרגיז אותי מאוד מאוד מאוד? נציגה באום, שהגיעה לבדוק את הפשעים של הנאצים החדשים, החולרות האלה של החמאס, קבע שנעשו פשעי מלחמה. קבע, יש דוח. אבל מה כתבה בסוף הדוח? שהתבקשה לבדוק גם פשעים שעשו החיילים במחסומים, פשעים מיניים שחיילים עושים במעברים. אתה שומע את זה ואתה שואל מי זאת המטומטמת הזאת. נציגת דרום אפריקה, שאת הדעות שלה אנחנו מכירים, אפילו היא לא יכלה להתעלם מהפשעים הנוראים האלה, אבל היא אמרה שהיא התבקשה על ידי אבו מאזן לבדוק פשעים ישראלים, חיילים ישראלים, במעברים ובמקומות שבהם יש מפגש בין ערבים לבין ישראלים, לבדוק פשעים מיניים. העולם משתגע.
העולם משתגע, וכבר על זה אמר הנביא, אוי לאלה אומרים לחושך אור ולאמת שקר, וזה מדהים. זה פשוט תופעה מדהימה. היום הבוקר צפיתי בחדשות של ה-CNN, כל מה שהוגדש שם זה הרעב של ילדים, ילדים שמתים מרעב בעזה, יראו תמונות מאוד מאוד קשות, ואף אחד לא מפנה את האצבע לחמאס. יש מספרים שמעידים שהסיוע של מזון מגיע פי שתיים ממה שנכנס בימים רגילים, אבל את אף אחד זה לא מעניין, רק לכוון אצבע מאשימה כלפי מדינת ישראל, כלפי צה"ל. אני לא יודע מה היה המנדט שלה, אני לא חושב שזה הגיע מאבו מאזן. בכניסה שלה לישראל, כששמעתי את ההצהרה שלה, היא דיברה באמפתיה רבה, היא לא הזכירה את זה, וכנראה שהיא גם עובדת של אותו ארגון בלתי מוסרי לחלוטין שנקרא האום, ארגון האומות המאוחדות, שבעיקר מאוחדות נגד ישראל.
אבל אתה יודע, מה לנו להלין על אנטישמים כמו מזכ"ל האום, שלא רוצה להעביר את ההחלטה הזאת, הוא לא מכנס אותם, וכשהוא רוצה לכנס אותם, הוא אומר, כן, אבל הוא מחריג את החמאס. אז רוצים להביא את זה כדי להטיל על החמאס אחריות, והוא מחריג את החמאס. אנטישמיות בהתגלמותה.
ממש כך. ממש, האיש הזה לא מפסיק להפתיע אותנו עד כמה הוא יכול להידרדר בהצהרות הבלתי מוסריות שלו.
אני לא חושב שיש תחתית לבר שהוא מידרדר אליה, ואני אגיד יותר מזה. שאלתי מה לנו להלין על אלה בחול, כאשר בתוך הבית שלנו יושבת מפלגה שקוראים לה חדש. מכיר?
בוודאי.
כן, בוודאי שכן. אתה ראית את הקריקטורה שפרסמה אתמול? של ילד עזתי קרות רגליים כשטיל ישראלי תקוע בגבו. שמעת?
כן, זה לא, האמת שזה לא מפתיע. ממש לא מפתיע אותי.
אותי, הגועל הזה לא הפתיע.
אין לו גבול.
אבל אין לו גבולות.
אין לו גבולות. אין לו גבולות.
היא מקבלת הכסף ממך, ממני, המימון מפלגות, וכל הכספים שהם מקבלים כמפלגה, איך יכולים לעשות כזו קריקטורה אנטישמית שמזכיר לי את האנטישמיות בגרמניה הנאצית?
כן, והם כל הזמן מקפידים משפטית שזה יהיה בדיוק בגבול, אבל בדיוק
זה
בגבול.
גבול?
מבחינה משפטית
זה לא הסתה נגד ישראל?
זה הסתה אמיתית בעיניים שלנו, אבל כשהמפלגות האלה מגיעות לוועדת הבחירות ובגץ מאשר אותם,
זה בדיוק.
ואני אומר, מבחינתם הם אומרים שהם לא עוברים את הגבול של אנטי-ישראל.
אתה יודע אבל איפה הבעיה? שהייעוץ המשפטי נותן להם את הלגיטימציה.
נכון. ואני אומר יותר מזה, כשחברי הכנסת נשבעים לשמור אמונים למדינת ישראל ופועלים בניגוד לאותה שבועה, ואני חושב רק על זה היה צריך...
למה מקילים ראש בנושא הזה? הרי הכנסת קיבלה החלטה. אדם שתומך בטרור לא יכול להיות חבר כנסת. זאת החלטה. קיבלה את הרוב המוחלט של חברי הכנסת. בא בית המשפט העליון ופסל את זה. ומי נכנס לכנסת? אז מפשרה. ומה קורה עם אז מפשרה? שיסבר שהיה מרגל.
היה מרגל, נכון. וזה הגבולות של המשפט, אגב, שזה מתחבר גם לארמרון, אתה יכול לראות שם את התכתובות.
בוא לא נעשה השוואה, בוא לא נעשה השוואה.
אני לא עושה השוואה, אבל אני רק מנסה להגיד שהנושא של המשפט הולך ותופס מרחב גדול ומצמצם את המרחב של מקבלי ההחלטות, או בכנסת, או אצל שרים, או אצל בעלי סמכות מטעם המדינה. ואני אומר לך, אנחנו רואים את זה בכל מקום ומקום.
אני רוצה להשמיע לך את מה שאומרת נשיאת מכללת בית ברל, הפרופסור יולי תמיר, מי שהייתה שרת חינוך במדינת ישראל. דברים מקוממים ומכעיסים.
That everybody wrote, we will win together. We understood that for the our members of the college, this is not an inclusive slogan, so I think we change it to one that says we will grow out of it together. So those are little things, but most conflicts are developing from little things.
ואני עונה לה, you are developing something which is incredible, stupid, למי שלא הבין. למי שלא
הבין, חושב ש...
נשיאת מכללת כן. בית ברל שיננה ביחד את הסלוגן במקום ביחד ננצח כדי לא לפגוע ברגשות הערבים, אתה מבין? לא לפגוע ברגשות החמאס אולי. והיא זאת שכיהנה כשרת החינוך וכיום כנשיאת מכללת בית ברל. ומה היא אמרה בעצם? ביחד נגדל, ביחד נעבור את זה. ויש לי מילה יותר חריפה להגיד, אבל אני לא אגיד אותה, כי אנחנו ברדיו ובטלוויזיה. איך למען השם, עד שהיית שרת החינוך, אומרת דבר כזה? הרי הסלוגן ביחד ננצח, אומרת ננצח, הרוח תנצח. מה שעשו בשבעה לאוקטובר היה מעשה נורא. נאצי במלוא מובן המילה. ואת מיזה לקחת את הסלוגן שמקובל על עם ישראל, ביחד ננצח, ומורידה אותו מסדר היום של מכללת בית ברל. איזה חוצפה, איזה עזות מצח.
יולי, אני חושב מייצגת באמת את השמאל הרדיקלי במדינת ישראל, שהולך וקטן עם הזמן. אני חושב שאפילו היא לא מייצגת את השכנים הלא יהודים שלנו, אם לזו כוונתה. אני שומע מהרבה שכנים בדואים שלי, שבאמת יחד ננצח, הם מזדהים עם המטרה, גם ילדים שלהם נחטפו, גם אנשים שלהם נהרגו מטילים, ואני חושב שהיא מנותקת מהרוח הישראלית. זה מאכזב, קשה לשמוע את זה, אבל אני שמח שהיא מיעוט שבמיעוט, ויכולה לדבר רק בשם עצמה. ואנחנו יחד בטח ננצח.
ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, מתי ננצח?
אנחנו ננצח, זה ללא ספק, ואני חושב שמה שאנחנו צריכים זה עוד קצת אורך רוח, עוד טיפה סבלנות, להמשיך לגבות את החיילים, שבאמת הצבא מתנהל מקצועית ומוסרית ומנצח כל יום. כל שעה הוא מנצח שם ברצועה, ואנחנו רואים את זה בקרבות הקטנים, בקרבות הגדולים. עומדת לפנינו עוד משימה אחת גדולה, עוד משימה אחת מתוך אותם 24 גדודי חמאס, נשארו 2 במרכז ו4 ברפיח, ואני מקווה שזה יהיה המפתח שיתחיל לסמן את סיום המלחמה.
תראה, ארצות הברית מתנגדת לכניסה לרפיח. כך גם מדינות רבות בעולם שתומכות בנו. ואיך אפשר לנצח בלי להיכנס לרפיח? ושאלה שקשורה לכך, זה האם באמת ישראל מעלה אפשרות כזאת שלא להיכנס לרפיח, ששם מתחבים ראשי הנחש?
אין מצב שאנחנו נשאיר את סינואר והחברים שלו ברצועה, ובזה תסתיים המלחמה. אין מצב כזה. האופציות הן 2. אחת, או נכנסים לרפיח, מחפשים אותם, מוצאים אותם, או שאנשים האלה נכנעים בכללותם ועוזבים את הרצועה באיזושהי דרך.
עוזבים את הרצועה?
עוזבים את הרצועה, מגורשים מהרצועה. זה שתי האופציות התיאורטיות שאפשרי לעשות אותם.
אבל אנחנו יודעים, חלק מהאנשים האלה, ממדינות כמו קטר וטורקיה, הם יושבים, הם מתכננים את הרצח הבא.
יש מצב כזה, ואני חושב בשקלול הסכנות, אני אעדיף את המצב הזה, על להיכנס ללחימה ברפיח. אם ניאלץ, אז נכנס. אבל עשו לנו להתמאמה יותר מדי. אני לא מכיר ראש בדעת הקהל באירופה ובארצות הברית בעיקר. אני לא מכיר ראש, אבל יחד עם זה אני אומר לך בוודאות שעל זה אנחנו נעמוד, כי אין לנו ברירה. אנחנו מוכרחים לסיים את המלחמה הזאת בניצחון, כפי שקורא לראש הממשלה, בניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט זה שאנחנו מביאים את החטופים ומכניעים את החמאס. מכניעים את החמאס ומביאים את החטופים. שתי המטרות האלה יביאו לניצחון המוחלט. יש אנשים שטועים וחושבים שהניצחון המוחלט שמדבר עליו ראש הממשלה הוא רק השמדת החמאס וקריסתו. אני אומר שמבחינתנו בליכוד אנחנו רואים בניצחון המוחלט שמושגות שתי המטרות יחד. לא יכול להיות ניצחון מוחלט מבלי שאחת לא תתקיים.
ראש הממשלה אומר שהוא מסכים לשיחות ישירות עם הפלסטינאים. החמאס כמובן מחוץ למשוואה. שום גורם שיהיה קשור לחמאס לא יצד לשיחות כאלה. אבל הוא מוסיף ואומר ללא תנאים מוקדמים. האם זה אומר שכל אחד יגיע לשולחן ויגיד, הם יגידו אני רוצה מדינה פלסטינית, ישראל תגיד לא, אז בשביל מה להתחיל מסע ומתן?
אני חושב של...
כי אלו הם תנאים מוקדמים, ישראל אומרת לא תהיה מדינה פלסטינית, והפלסטינים אומרים כן תהיה מדינה פלסטינית, ועל זה יתחילו לדבר או שזה נון סטארטר בכלל?
לא, אני חושב ש... תראה, אנחנו הרי... אנחנו נעים במרחב של בין הסוגיה הביטחונית
בין להיות פוליטיקלי קורקט לבין לא
גם זה יכול להיות שאנחנו לכאורה יש איזה אילות שאנחנו חייבים לענות אבל יחד עם זה אני חושב שיש גם עניין מהותי מאוד שאנחנו ביהודה ושומרון בעצם כל הזמן מדברים על שני מישורים, אחד הביטחוני, אחד הדמוגרפי, אחד זכות אבות שלנו על הקרקע, והאורחים הרבים שיש לנו שמחזיקים לנו באותו שטח. ואני אומר, כן, בוא נדבר. אני רואה ערך להידברות ולמציאה של פתרון. הסטטוס קוו, אני לא חושב שהוא פועל לטובתנו, אני שולל מכל וכל, בטח אחרי השביעי באוקטובר, מדינה פלסטינאית, אבל בוא רגע נראה איזה עוד אפשרויות יש. כבר בנאום בר אילן.
אנחנו לא משחקים עם עצמנו?
לא, אני לא חושב שאנחנו משחקים. אנחנו מקסימום נגלה עוד פעם, שלא הצלחנו להגיע להסכמות.
ציפי לבני שקיבלה את המנדט משרון ללכת לדבר עם אבו מאזן, והיא הכהנת הגדולה שטענה תמיד אפשר לדבר עם הפלסטינאים, לא כולם אותו דבר, יצא מאין ספור שיחות עם אבו מאזן, בשיחה האחרונה אמרה אין לי מי לדבר.
זה מה שיכול לקרות גם בסבב הבא, גם אחרי אבו מאזן או עם אבו מאזן, שעוד פעם נדבר, ואם נראה שאין לי מי לדבר, אז נפסיק לדבר, אבל אנחנו לא יכולים אף פעם להציג את העמדה.
אולי אחרי השבעה לאוקטובר מישהו יתעשת שם וידבר בסגנון קצת אולי שונה?
בוא נדבר,
אני מסכים, לדבר תמיד חשוב. תגיד, החטופים שלנו נמקים בכלא. נמקים שם זה אפילו לא כלא, זה משהו שאפשר לתאר במילים. ואני רואה את החמאסניקים, את הנוחבה ואחרים, שבעצם מקבלים לבנים להחלפה, בגדים, אוכל ראוי, לפי אמנת ג'נבה אנחנו עומדים בתנאים. למה אין הדדיות? למה הם לא מצליחים, החטופים שלנו, לקבל את מנת הבשר, ואת התרופות, ואת האוכל, ואנחנו לא יודעים אפילו כמה מהם חיים או לא. איך יכול להיות דבר כזה? למה זה לא על בסיס הדדיות?
אני שמעתי באופן אישי בשיחה עם בן גביר שהתנאים באמת מצטמצמים למינימום שהם הגיעו. הוא סיפר לי על זה אחרי ביקור שהוא עשה באחד מבתי הכלא בהם הם מוחזקים, והוא היה מאוד מרוצה מזה שהוא הצליח להביא שם לשינוי ולתת רק את מה שמגיע.
ולמה שלנו, ולמה החטופים שלנו לא מקבלים את המינימום הדרוש כדי להתקיים ותרופות?
אוקיי, כי אני מבין שעליהם, הלוואי ויכולנו לנהוג ביתר קיצוניות מול החברה האלה, לא ברמה של התעללות, אבל ברמה של לא לאפשר כל מיני מותרות, כמו שאתה מציין, אם זה בגדים, אז לא כל יום.
טוב, אפשר ללכת תאומים, אבל...
נכון, אני אומר על הכביסה שדיברת, על סוג האוכל, אני הבנתי שמצמצמים עם זה.
הלוואי.
גם בכל זאת, חברה ש... מנסה להתנהל
חברה הומנית שמעני, בוא, אני לא חלוק, אני לא חלוק עליך. אני גם לא אמרתי למה הם מקבלים. אני שאלתי למה זה לא על בסיס הדדיות. אני חושב שצריך לעבוד בדיוק לפי כללי, הכללים הנהוגים בעולם,
שאנחנו מחויבים וחתומים על אותם אמנות.
וזה מאוד חשוב, אמנת ג'נבה שמטפלת בנושא הזה, אתה צודק. אבל אני שואל, למה זה לא על בסיס הדדי? ולמה העולם יושב בנגד ושותק? אבל אתה שומע כל פעם איזה הערות, ידיעות, הדלפות שמדברות על אוטוטו מגיעים להסכם. עד התאריך המסוים, שזה כנראה שבוע הבא, יגיעו לאיזשהם הסכמות בנושא שחרור החטופים. אבל כשאני שומע את המנובלים האלה מדברים מקטר ומטורקיה, והם אומרים אלה ראשי החמאס. ואומרים, יש לנו תנאי אחד שבלעדיו לא נזוז קדימה. הפסקת הלחימה באופן קבוע. זאת אומרת, לתת להם בעצם לנצח.
זה לא יקרה. אני מיד משיב לך, כאילו, התנאי הזה לא יתמלא בשום מקרה, בשום תנאי בעולם. זה לא יהיה. זאת אומרת, המצב הזה שאנחנו נפסיק את הלחימה ונסוג חזרה, זה לא יקרה. זה לא יקרה, זה ברור לכולם.
אתה מבטיח את זה פה למשפחות?
כן.
למשפחות החטופים, לעם ישראל, שעדיין חווה סבל נוראי ואנשים לא חוזרים לעצמם מי יודע מתי?
כן, תראה, אני לא יודע מה עמדת המשפחות בנושא הזה, אני לא יכול לדבר
עמדת
בשמם.
עמדת המשפחות ברורה, להחזיר את החטופים, אבל כן, אני רק שואל...
וחלקם חושבות שאפילו במחיר הזה, ויהיה לנו זמן...
שמה, להפסיק את המלחמה?
כן, אני חושב שכן.
כן,
אני,
יש חלק שחושבים כך.
כן, אני לא מתווכח איתם.
לא. אני אפילו לא שואל את השאלה.
בדיוק.
השאלה עצמה היא לא ראויה.
השבוע, יום שני, קיימתי בוועדת חוץ וביטחון, ניהלתי את הדיון על כניסת אזרחים, כאילו מהיוש, איחוד משפחות של ערבים, מעזה, מיהודה ושומרון, ממדינות עוינות, והמשפחות... הגיעו לוועדה, כי זה היה 150 יום ביום שני, והם באמת זעקו שם, ואתה לא יכול להישאר אדיש.
ולבנו נקרא ואי אפשר להישאר אדיש, ואני מקווה ששחררו, אפילו במחירים כואבים מאוד, כי החטופים האלה...
אני מסכים למחירים.
הוזנחו ו...
אני מסכים לנושא של מחירים גבוהים.
אני אומר לך, אני יודע מידיעה אישית, שעושים את הכל ומוכנים לוויתורים מטורפים, שאפילו עם ישראל לא יודע, ואני אומר לך, אתה יודע וגם אני יודע, לוויתורים מטורפים, שבשום צורה או בשום אפשרות, אתה לא מעלה אפילו על דעתך למה ישראל מוכנה. אבל הם לא רוצים. הם רוצים כנראה דברים שישראל לא יכולה לאפשר.
נכון, זה תקוע שם.
שזה כולל שחרור של אנשי הנוח'בה, שזה אחד הדרישות שלהם.
אז אני לא רוצה להיכנס לפרטים מה מדינת ישראל מוכנה, כי באמת...
לא, אני לא רוצה גם להיכנס.
הם באמצע מסע ומתן.
אני אמרתי שישראל מוכנה לוויתורים מטורפים.
אני נותן אמון בקבינט, בממשלה, שהם באמת יעשו את המקסימום להחזרת החטופים. ואני אהיה איתם. ואני אצביע איתם.
כולנו נהיה איתם. חבר הכנסת שלום דנינו, תודה.
תודה לחיים.
שבת שלום.
שבת שלום, חברים.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.